ספר ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב. ואנחנו בתורה י"א, עד כמה שאני זוכר. כן, הנקראת אני השם ושמי. תורה י"א. אני השם הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. פסוק בישעיהו פרק מ"ב. טוב, זה נוגע, הפסקה הזאת, הפרק הזה, נוגע למעלות מאוד מיוחדות של קדושה. יש קדושה פשוטה, יש קדושה נעלה. בכל מקרה, גם הקדושה הפשוטה, יש לה תנאים. לא כל אחד זוכה לקדושה, אפילו פשוטה. וצריך זהירות במדרגות של השגת הקדושה. האדם נטבע, מבחינת עיקר הדין, האדם נדרש, ואין אדם שפטור מזה, להיות צדיק. אדם צריך להיות צדיק. אבל יש מדרגות למעלה מצדיק. חסיד, למעלה מחסיד, קדוש. לא כל אחד יכול להיות קדוש. אבל צדיק, כל אחד חייב. מה זה להיות צדיק? צדיק, הכוונה, מי שעושה את הטוב, ואינו עושה את הרע. זה הרע פשוט. וכי יש היתר לאדם לעשות רע? וכי יש פטור לאדם מלעשות טוב? מסקנה, כל אדם חייב להיות צדיק, ואסור לו להיות רשע. זה הרע פשוט. לעומת זה, יש מדרגות למעלה מזה, החסיד. החסיד עושה יותר מכדי הנדרש. ויש מדרגה מיוחדת בחסידות שאנחנו קוראים לה בשם פרישות, כמבואר בספר מסילת ישרים. מהי הפרישות? שהאדם מקדש עצמו אפילו בדברים המותרים, לפי צורכי הפרישות שלו, לפי צורכי ההתקדשות שלו. כל אחד הפרישות שלו נמדדת באופן אחר, כלומר אין כללים שמחייבים את כולם בדיני הפרישות, אלא כל אחד ואחד ענייני הפרישות שלו. כאן אני לא מלמד מסיעת ישרים, אני רק מסביר אופן כללי. ויש מדרגה שלמעלה מזה, זה הקדושה. הקדושה היא מצב הכרתי שבו האדם דבוק תמיד בשם. איך האדם דבוק תמיד בשם? בשכלו וברגשותיו וברצונו. יש אחדות בינו לבין השכל והרצון האלוהי. זה המצב של הקדושה. ומכוח הקדושה, מעשה החול מקבלים ערך נצחי. כן, בעוד שבמצב של המדרגות היותר נמוכות, של צדיקות או חסידות, כל עניין... הלו, זה שלי. במצב של המדרגות הפשוטות, של צדיקות, תקח את זה, זה אחר. המצב, המדרגות הפשוטות של צדיקות או של חסידות אפילו, ענייני החולין הם רק משמשים ככלי, לפעמים אפילו כגורם מפריע, אבל מקסימום ככלי. אין מטרה עצמית לענייני החולין. אצל האדם הקדוש, ענייני החול מקבלים ערך עצמי. ולכן מצאנו אצל הקדושים שהם היו מרבים באכילה ושתייה למשל. כן. דבר תמוה מאוד. או מצאנו שהתורה מתארת לנו דברים אינטימיים הקשורים לזיווג של הצדיקים. מדובר בצדיקים קדושים, שאצלם כל ענייני החול, כולל ענייני התשמיש, הכל הופך להיות קדוש, קודש קודשים. ולכן התורה, בלי להתבלבל, מספרת לנו דברים שמתמיהים מאוד, למשל על יעקב אבינו. כן? יש, לא יודע אם קראתם את הפסוק הזה, רחל, ראובן, הבן של יעקב ולאה, מביא דודאים לאמא שלו, מהשדה. רחל אומרת ללאה, אפשר בבקשה לקבל מהדודאים? המעט, אז מה עונה ללאה? המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? כן, כלומר, את גנבת את הבעל שלי. כן? את הלב שלו, הוא אוהב אותך יותר מאשר הוא אוהב אותי. אז גם את הדודאים לקחת. ואתה אומר, לכן ישכב עמך הלילה. תחת דודאי בנך. כלומר, נעשה עסקה. כך כתוב בתורה. לא נשמע טוב, נכון? לא יפה. כן? אפשר להבין את זה בצורה זולה, שעל זה הם רבים, או שיש אצל האבות מה שמתרחש בזיווג של האבות והאימהות, אלה הם עניינים כל כך נעלים וקדושים שאין בהם כל גנאי, אלא להפך, יש תאווה גדולה, תשוקה גדולה להעמיד את האומה שתתקן את העולם כולו, והם יודעים שזה עובר גם דרך מיטתו של יעקב, אז שמה זה קדוש. זה דוגמה לקדושה. עכשיו, מתוך כך, אנחנו נבין איך מגיעים אל המדרגות האלה, זה בעצם הנושא של התורה הזאת, תורה י' א'. אז אני קורא עכשיו, בפנים, פסקה א', כי יש יחודה עילאה ויחודה תתאה. כלומר, יש ייחוד עליון ויש ייחוד תחתון. אגב, מה הדבר שמאוד עוזר להבין את השיעור בליקוטי מוהר"ן? זה שיש ספר. אני כבר שנה שלמה מלמד את הספר הזה, ואני כל הזמן אומר את זה. ולכן עדיין תמיהה רבה יש אצלי, מדוע אין לכל באי ובאות השיעור ספרים. שמה תגידו, זה יקר, זה עולה כסף. זה לא נכון. הברסלברים מוכרים את זה בגרושים בכל מקום. למה? למה להקשות? אין לך שומעים שיעור נחמד כזה, על מה הרב דיבר? הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. זה כתוב מפורש בספר. זה לא צריך שהרב יאמר. צריך לדעת להפריד גם מה שאני אומר, לבין הכתוב. לכן מומלץ מאוד שיהיו כאן ספרים. טוב, בואו נחזור. כי יש ייחודה עילאה וייחודה תתא. ייחוד עליון וייחוד תחתון. מה זה המושגים האלה? יש ביהדות מה שנקרא אמונת הייחוד. כן? אנחנו מאמינים בשם אחד. אבל הכרזת האמונה של עם ישראל זה לא רק לומר שהשם אחד, אלא זה לפעול את ייחודו של עולם. כלומר, אנחנו מחברים את העולם האלוהי ועושים אותו אחד. איך אנחנו עושים את זה? יש שני אופנים. האופן האחד, היינו שמה ישראל. זה נקרא ייחוד עליון, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה הייחוד התחתון. כן, כמה אותיות יש בשמה ישראל? בשמה ישראל? 25 אותיות. וכמה יש בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? 25. סך הכל? 50, יפה. כן, נגיד 50 שערי בינה. אז זה שני אופנים של ייחוד. יש הייחוד העליון, שמה ישראל השם אלינו השם אחד, אבל כשאומרים אותו, אומרים דבר שהוא כל כך נעלה מתפיסה הרגילה, שאנחנו מכסים את העיניים כשאנחנו אומרים שמה ישראל. למה? כי אנחנו אומרים דבר שאנחנו יודעים שהוא אמת, אבל הוא סותר את מה שאנחנו רואים. אתה רואה שהשם אלינו השם אחד, אתה לא רואה את זה. אתה מאמין שזה כך, אבל אתה לא רואה את זה. לכן צריך לסגור את העיניים, כדי לא להיות שקרן. מה שאני אומר בהכרה הפנימית, איננו טועה מה שאני רואה בחוץ. אבל אני אומר, יש כן ייחוד תחתון, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. זה נמוך, קטן. בסדר? אז מה פירוש אגב שהשם אחד ברואים? אם השם הוא אחד, אז הוא נמצא בכל. אם הוא נמצא בכל, הוא נמצא בין בטוב, בין ברע. איך אני יכול לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא על הרע? זה גידוף, זה נורא. אז באופן פנימי אני מאמין, השם אחד, במציאות אני לא רואה. אז למה בכלל לדבר על זה? למה בכלל להגיד השם אחד אם אני לא מסוגל לראות את זה במציאות? אני אומר את זה כדי לא להתייאש. כלומר, כשאני רואה שיש בעולם ניגודים, יש טוב ורע, זה מייאש, כי אני אומר לעצמי, איך הטוב ינצח את הרע? הרי יש כל כך הרבה רע, והרע הוא כל כך ממשי. והתשובה היא, תאמין שהשם אחד. זה עתיד להתגלות. כמו שרשי כותב שם, על הפסוק, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, מה מפרש רשי? השם, שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל העולם. אני רוצה לפי זה, שלפי רשי, הפסוק הזה הוא פסוק בעל קונוטציה, במשמעות, דינמית. זה משהו שהולך ומתפתח. נכון? זה משהו שמפוצץ. דינמית, סליחה, בלבד. על כל פנים, זה פסוק שסומך על העתיד. כן? השם אלינו השם אחד, ויש מצבים בהיסטוריה שהדבר הזה היה גלוי. כן, בבקשה, אדוני, דבר. אתה אומר, מה הבעיה לייחד את שם השם על דברים רעים? כי אני לא רואה מה הקשר שלהם אל השם, הרי אני יודע שהשם הוא טוב. טוב, השם לכל. אז אתה אומר, שהדברים הרעים יש להם משמעות בגלל התהליך. זה כבר אמונה, זה לא גלוי. אתה אומר, מהרע הזה יצא טוב. כמו שאל, נחום איש גמזו, שמעת עליו? הוא היה רבו של רבי עקיבא. מה הוא אמר? על כל דבר, גמזו, מה הוא אומר? לטובה. שים לב שהוא לא אמר טובה. לא, לטובה. אז מה פירוש זו? הרע. זו, זה הרע. הוא לטובה. או כמו שרבי עקיבא ירגיל לומר, כל דעביד רחמנה, מה המשך? לטב עביד. לא אמר טב הוא, אלא לטב עביד. זה יהיה טוב. כעת אני לא רואה את זה. או, לכן אומרים את זה, מאמינים בזה, אבל אנחנו סוגרים את העיניים. כן. מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לצערי הרב לא יכולתי להסביר את זה בזמן שהסברתי את הפסוק שמה ישראל. כי קשה לי להסביר שני פסוקים בבת אחת. זה קשה מאוד. אולי זה הבעיה שיש הפרש בין הייחוד העליון לייחוד התחתן. בוא, אלא מה? אף על פי שאנחנו לא רואים שהשם אחד, אבל אנחנו רואים את הברכה של שם כבוד מלכותו. כלומר, השם והכבוד מתגלים בעולם. אז דרך הגילויים, כן, פה ושם, אנחנו רואים את ייחוד השם. זה נקרא ייחודת התאה. זה הייחוד של האמונה הדתית. האמונה הדתית אומרת השם אחד. זה קל לומר. זה מונותאיזמוס קוראים לזה. כן, זה נקרא ייחודת התאה. וזה עובד גם בזמן הגלות. כבר בזמן שבית המקדש קיים יש ייחוד עליון. בזמן הגלות, ייחוד תחתון. כן, דבר. מי אמר שאני תולה? אתה שואל ככה, למה לתלות באחריות למישהו אחר, שזה דבר שאני אחראי עליו? ועל זה אני תמה, וכי אמרתי מי אחראי על המצב? לא אמרתי לא זה ולא זה, וגם לא אמרתי שאנחנו במי אנחנו תולים אחריות.
אני אמר שאנחנו לא אמרתי כרגע, ולכן אנחנו לא...
נכון, לא רואים. לא אמרתי מי אחראי על זה שאנחנו לא רואים. כן. מדוע במקדש היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד במקום אמן, נכון? בגלל שאמן זה מסתיר והמקדש גלוי. כן. כדי להיות נאמן, זה משהו של המילה אמן, אני צריך להיות במרחק. במקדש אני מרחק. טוב, אז זה מה שאומר כאן רב נחמן, כי יש ייחודה עילאה וייחודה תתאה, היינו, שמע ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כפי שמובא בזוהר בראשית, דף י"ח עמוד ב'. כן? מה זה שם כבוד מלכותו לעולם ועד? זה ביטויים של כבוד. כמו שאני אומר, אם אני מאוד מכבד מישהו, אני לא אומר שב, אני אומר כבודו ישב. למרות שלמי אני מתכוון? אני מתכוון אליו. ככל שהכבוד יותר גדול, כלפי אותו הנכבד, אני מרבה בתארי ריחוק. ברוך שם כבוד מלכותו, כדי לא לדבר עליו, אז זה שם כבוד מלכותו, יש מסכים. כן, וכל אחד מישראל, אני עכשיו ממשיך בדברי רבי נחמן. וכל אחד מישראל צריך שיהיה נעשה זאת על ידו. על ידי זה יכול לבוא לתבונות התורה לעומקה. כלומר, כל אחד מישראל צריך להיות מסוגל לעשות ייחוד עליון וייחוד תחתון. טוב, צריך להבין מה הכוונה של הדבר הזה. כי מי שמסוגל גם לייחוד עליון, גם לייחוד תחתון, אז הוא יכול לבוא לתורה לא מצד שטחיותה, שזה כל אחד מישראל מסוגל, היא לא צדיק, אבל הוא גם יבוא לתורה לעומקה, יבין את עומק כוונת התורה, ואז על פי זה גם הוא יכוון את המעשים שלו, להיות חסיד, להיות קדוש. אני מוסיף, אבל זה מתאים להמשך. רק על ידי אמצעות הדיבור יכול לבוא לתבונת התורה לעומקה. זה מעניין. כשאדם מעמיק במחשבה, מה הוא עושה? בדרך כלל, הוא שותק. ראיתם בן אדם מרוכז? הוא שותק, נכון? התכנסו למשל לספרייה של... הספרייה הלאומית, לעולמות הקריאה. 100 אנשים, אפשר לשמוע זוב. אם אתה מפיל את... הפרעת על כל מישהו. משום שהעבודה שם היא עבודת המחשבה. תיכנס לבית המדרש, למשל במכון מאיר, בשעה רגילה של היום, מה אתה שומע? זבובים אתה בטוח לא תשמע. אי אפשר לשמוע זבוב. מרוב רע שאנשים מדברים. מה הסיבה של ההפרש הזה? כי פה, במקרה הראשון לומדים חוכמה, במקרה השני לומדים תורה. החוכמה, כדי להיות מושגת, צריך להשתיק את הדיבור. כי הדיבור הוא הבלטה מסוימת של האישיות, ואתה רוצה עכשיו להבין דברים מופשטים, אז תשתוק. לעומת זה, התורה איננה חוכמה, אבל פי שהתורה חכמה. התורה היא דבר השם, היא דיבור, דיבור של השם. כדי לגלות את הדיבור הזה, אתה צריך בעצמך לדבר, להיות ממין הדבר הנלמד. עד כאן מובן? דיבור ממשיך דיבור.
יש גם צורך בשתיקה.
יש צורך בשתיקה לגבי לימוד תורה, זה גם נכון. אבל כתוב למשל על רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא מצאו אדם יושב ודומם, אלא תמיד יושב ושונה. עכשיו, מצד שני אמרו על רבן יוחנן בן זכאי שלא חיסר שום דבר בתורה, לא דבר גדול ולא דבר קטן. מה זה דבר גדול? אומרים הגמרא, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דבייה ורבה. זאת אומרת שרבן יוחנן בן זכאי, גם כשהוא היה עוסק בסתרי תורה, שפע החיים היה כל כך גדול אצלו, שזה היה תמיד מתארגן בדיבור. כן, ככה הרב מסביר, שלמרות שהוא היה עוסק במעשה מרכבה, היה מדבר. כן, מעלה מיוחדת. אז, מה?
מה במינה שלא ידבר?
מה במינה שלא ידבר? כי... כיוון שיש השגות עליונות מאוד, בדרך כלל כדי להשיג דבר עמוק, צריך לשתוק. למשל, אם ראית, מה עושה אדם כשהוא חושב? הוא שותק. עכשיו תיכנס למשל לאולם הקריאה של הספרייה הלאומית. תשים לב שם, יש 100 אנשים, ואפשר לשמוע זבוב. למשל, אם תפיל שם את, כולם עשו, אתה שואל את עצמך, ואילו כאן במכון מאיר, למשל בית המדרש, תיכנס, לא תוכל לשמוע זבוב. השאלה היא למה? כלומר, סימן שקודם כל, יש הווה אמינה בהחלט לדבר הזה. שכאשר עוסקים בחוכמה, צריך להשתיק את הדיבור. משום שהדיבור הוא ההבלטה של האישיות. ואתה הרי רוצה לעסוק בדבר מופשט, אז יש צורך בהשתקה, לכאורה, של האישיות. ולכן היה צריך לכאורה שתיקה. מה שכן התורה, כיוון שהתורה איננה חוכמה, אף על פי שהיא חכמה. אבל מכיוון שהתורה היא דיבור, דבר השם, על מנת להשיג אותה, צריך דיבור. דיבור ממשיך דיבור. האם אתה יודע מה זה דז'ה וו? כן, הלאה. עכשיו, מה?
אבל דיבור לא הדיבור שלי, הדיבור של
ה... נכון, אתה אומר, אז לכאורה, זה דיבור של הקדוש, הוא לא דיבור שלי, אז אני צריך דווקא להשתיק את הדיבור שלי, כדי שהוא ידבר, זה נכון. ולכן, ההלכה אומרת כך, כשאתה לומד, הסקט ושמע ישראל, זה אפילו בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא. הס, ואחר כך כתת. יש שלב של הקשבה. ואתה צודק. כלומר, אני לא יכול ללמוד תורה אם לא שתקתי תחילה. לפה המעבר הזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו, אבל הוא קיים. טוב. אז אחר אומר, כי מי ש... אז איפה אנחנו? רק על ידי אמצעות הדיבור, אני ממשיך כאן בליקוטי מוהר"ן, רק על ידי אמצעות הדיבור יכול לבוא לתבונות התורה לעומקה. היינו, על ידי שהוא מדבר בהתורה בדיבורים. כמו שאמרו, כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא, זה המשך הפסוק. מה זה למוצאיהם? למוציאיהם בפה. כן, זה שמר שמה על דרוריה, אשתו של רבי מאיר, שראתה שהתלמידים של בעלה שותקים בזמן שהם לומדים, אמרה להם, למוצאיהם כתיב, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. אז מכוח זה, מאיר לו הדיבור בכל המקומות שצריך לעשות תשובה. כמו שאמרו רזל, פתח פיך ותאירו דבריך. כלומר, כאשר האדם נשאר בחשיבה תיאורטית, הוא איננו יכול לדעת איזה חלקים של האישיות שלו פגומים. בגלל שהשכל נשאר בעליוניותו. ובשכל אפשר להסיק כך, אפשר להסיק כך. רק כאשר אתה מוציא את הדברים אל הפה, אז פתאום מרגישים איפה אבני הנגף. איפה זה זורם, איפה שזה לא זורם. אם זה לא זורם, סימן ששם צריך לעשות תשובה. לכן הדיבור מאיר על המקומות שבהם האדם צריך לעשות תשובה. ובכל פעם ופעם, על ידי כל תשובה ותשובה, הוא הולך ממדרגה למדרגה, עד שיוצא ממדרגה פחותה, ובא לתבונות התורה לעומקה. לא כל כך ברור בשלב הזה של הלימוד, מה זה מדרגה פחותה, מה זה מדרגה עליונה. רק אומר, על ידי שאדם עוסק בדיבורים של תורה, הוא עולה ממדרגה פחותה למדרגה עליונה. מהי מדרגה פחותה? מהי מדרגה עליונה? הוא עוד לא הסביר. אם כי הוא הסביר את זה בתורה, אני אגיד לכם, אם אני יודע, בתור אבם. כן, אני רק אולי מבקש לרגע תסתכלו בתור אבם, פסקה א'. זוכרים מה שלמדנו שם? כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מתנו שיש שתי סוגי כבוד. כבוד אלוהים וכבוד מלאכים. נכון, זוכרים את זה? וכבוד אלוהים, כאשר אדם חי על פי קריטריון של כבוד אלוהים בלבד, הוא נמצא בתשובה עילה, כאשר הוא נמצא במדרגת כבוד מלאכים, זה נקרא תשובה תתאה. זה כנגד, למדנו, יוד עליונה שבאלף, ויוד תחתונה שבאות א', כן? האות א', אם שמתם לב, היא בנויה מזה שיש יוד למעלה ויוד למטה. זה כבוד, כבוד אלוהים וכבוד מלאכים, וזה כאשר אדם מצליח לעבור מיוד תחתונה ליוד עליונה, דהיינו מזה שמרכז הדאגה שלו איננו כבוד עצמו, כבוד מלאכים, אלא כבוד אלוהים, אז הוא יכול גם להגיע לתשובה עילה. זוכרים את זה? דיברנו על זה. מה? מה זה מה? תשובה עילאה זה תשובה עליונה. כלומר, תשובה שהמוטיבציה שלה איננה מוטיבציה נמוכה של טובת עצמו, אלא כבוד שמיים. בסדר? עכשיו, כל זה היה רק בגלל ששם זה מוסבר יפה, אז אני רק חוזר לזה. כאן רב נחמן אומר, אתה רוצה להגיע לזה על ידי דיבורים של תורה, שאדם מוציא מפיו, הוא מעלה את עצמו ממדרגה פחותה של בקשת כבוד מלאכים, למדרגה עליונה של בקשת כבוד אלוהים. פה זה כך חיבור בין שתי תורות. טוב. ואז הוא בא לתבונות התורה לעומקה. הוא יכול להבין לאן מכוונת התורה. יש פה דבר נורא מה שנאמר כאן. זאת אומרת שכל זמן שלא הגעתי למדרגה עליונה, אני עלול לטעות לגבי כוונת התורה. זה נורא. כלומר, אני יכול להיות מלא בתורה, שס ופוסקים, נגלה ונסתר, אבל אני לא הבנתי נכון את כוונת התורה. זה יכול לקרות. זה, כלומר, זה עניין של הבנת הטון. לפעמים שני אנשים אמרו את אותו דבר, אבל ההבדל היה בטון, והטון שינה את הכל. אז זה אחד הדברים שצריך לדעת להקשיב להם, זה מהי האינטונציה של התורה, לאן היא מכוונת, מה כוונתה. טוב, בואו נראה. וזה ששאלו יוחני וממרה למשה, תבן אתה מכניס לעפריים? ישיב להם אמרין שלמטה ירקה ירקה שקול. טוב, קודם כל נסביר את המאמר הזה של הגמרא במנחות כפשוטו, ואחר כך נבין מה רב נחמן מסביר שם, שזה רחוק מאוד מפשוטה של הגמרא, צריך לדעת. כן, קודם כל מדובר שם על מי הם יוחני וממרה. יוחני וממרה היו ראשי המחשבים של פרעו מלך מצרים. רק כתוב. מה עשה משה? הפיל את המטה ועשה אותו לנחש. ועשה אותו לתנין. אמרו לו, יוחני וממרה, תגיד, מה אתה עושה צחוק? תבן אתה מכניס לעפריים. עפריים זה מקום שבו יש הרבה מאוד תבועה. אז איפה שיש תבועה, אתה מביא לנו תבן. תודה רבה, יש לנו מספיק תבן גם ככה. במילים אחרות, אתה, משה, מצחיק אותנו. אתה בא לעשות אותות כאלה, להפוך מטה לנחש. זה אנחנו לומדים בסמסטר ראשון של הכישוף. באוניברסיטת חרטום, איפה שהחרטומים לומדים. זה לא, זה לא חדש, מה אתה עושה צחוק? ומה נע להם משה? ישיב להם, אמרי אינשה, יש פתגם, למטה ירקה, ירקה שקול, איפה שמצוי הירק, שם תביא ירקות. כלומר, אתה רוצה למכור את הירקות שלך, תלך לאיפה שכולם מוכרים ירקות, שם יקנו ממך. מה התכוון משה לומר? שהוא יורד למדרגה של מצרים, כדי להראות עם הזמן מה ההבדל בינו לבינם. כלומר, משה בהתחלה עשה פעולות שגם חרטומי מצרים ידעו לעשות. הוא הפך את המטה לנחש, את המים לדם, הוציא, השריץ צפרדעים, כל זה חרטומי מצרים ידעו גם לעשות. עד שמשה גם ממלא, מכה את הארץ והופך אותה לכינים, וזה הם לא יודעים. ואז הם אמרו, אצבע אלוהים היא. כלומר, המטרה של משה הייתה להעלות לאט לאט את הניצוצות ממצרים. זה פשט דברי הגמרא במסכת מנחות. עכשיו, רב נחמן לא אכפת לו בכלל מן הפשט, הוא ישתמש במילים האלה, ויראה, ישתמש בהם כמו משחקי מילים. כן, צריך להבין, זה דרכו של רב נחמן דרית בהרבה אגדות השס. כלומר, לא צריך לחפש בפרשנות של רב נחמן מה הוא מתכוון, איך זה מסתדר עם פשט הגמרא, כי זה לא מסתדר עם פשט הגמרא. אלא? אבל הוא אומר שמאחורי זה באופן אסוציאטיבי, יש רעיונות גנוזים בדברי הגמרא, שהם לא קשורים דווקא לפשט. הבא נראה בפנים. וזה ששאלו יוחני וממרה למשה, תבן אתה מכניס לעפריים, השיב להם אמרין שלמטה ירקה ירקה שקול. עכשיו הוא מסביר. המילה תבן, זה בכלל לא תבן. זה בחינת תבונה. תבן, לשון להבין. תבונה. כמו שאמרו, תבונה תנצריך. שהם הבינו שמשה רוצה להכניס תבונות התורה בישראל. כלומר, תבן אתה מכניס, כלומר, אתה רוצה להביא תבונה. ועל כן שאלו, כי בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, הם משולים לעפר. כלומר, תבן אתה מכניס לעפריים. כלומר, תבונה. עומק כוונת התורה, אתה רוצה להביא לאנשים שהם במדרגת עפר? זה השאלה. כן? עכשיו, מה פירוש אין עושים רצונו של מקום? לאו דווקא שעושים עבירות. אלא אפילו שהם צדיקים, אבל במדרגת הבנה פחותה. כן? איך תכניס תבן לאפריים? ואיך יוכל להביאם למדרגה גבוה, לתבונות התורה? וזה תבן, לשון תבונות התורה, אתה מכניס לעפריים, זה בחינת עפר. היינו מדרגה פחותה. ישיב להם. אמרי אינשה. כלומר, מה זה אמרי אינשה? אמרנו בכלל מה זה אמרי אינשה? יש פתגם, כן? שאומרים בני אדם. הוא אומר, לא, התשובה היא, איך מכניסים תבונה למקום הנמוך? על ידי אמרי אינשה, על ידי שהשתמשו בדיבור. היינו על ידי האמירות, על ידי הדיבור של איש הישראלי, הוא מאיר לו לכל המקומות שצריך לעשות תשובה. למה? וזהו למטה ירקה, כלומר למקומות, אמרנו מה זה מטה ירקה? מקום שבו יש ירקות, נכון? הוא אומר לא, מטה ירקה זה מקום, מקומות שצריך לעשות תשובה. איך הוא הבין שהמילה ירקה פירושה מקום שצריך לעשות תשובה? הוא אומר פשוט מאוד, ירקה הוא בחינת תשובה. כמו שאמרו במדרש, על הפסוק, וירק את חניכיו, מי עשה את זה?
אברהם,
כן, אברהם הוריק את חניכיו, הוריקן בפרשת שופטים. כן, יש כמה פירושים במדרש, אחד הפירושים, הוריקן בפרשת שופטים, היינו שזרזם לעשות תשובה. מה הקשר בין שופטים לתשובה? אז שימו לב, פה כמה דילוגים, מירקה להוריקן. הוריקן לשופטים, שופטים זה תשובה. כי פרשת שופטים נאמר על התשובה. מה כתוב בפרשת שופטים? מי האיש הירא ורך הלבב? זה פסוק אחד בפרשת שופטים, כן? אבל הוא מבין שמכוון לפסוק הזה, כי הרי מה זה היה שם? שתלמידי אברהם היו צריכים לצאת למלחמה. אז מה הוא לימד אותם? מה שכתוב בפרשת שופטים על היוצאים למלחמה. ומה נאמר שם על היוצאים למלחמה? האיש אשר ירא ורך הלבב לא יוצא. מה זה ירא ורך הלבב? אחד הפירושים של חז"ל, לא כל הפירושים, ירא מעבירות שבידו. כלומר שהוא עוד לא עשה תשובה. אז אוריקן בפרשת שופטים הראה להם שהם צריכים לעשות תשובה. אז זה נקרא מטה ירקה, מקום של ירקות, הכוונה מקום שבו צריך לעשות תשובה. זה קצת מפולפל, אבל זה הכוונה. הירא מעבירות שבידו. אגב, מה זה עבירות שבידו? אתם זוכרים מה הסביר לנו רב נחמן באחת התורות הקודמות? מה זה עבירות שבידו? בידו הכוונה שביכולתו. כלומר, לא עבירות שהוא עושה, אלא עבירות שהוא יכול לעשות. כן, כלומר, יש אדם, למשל, לרצוח הוא לא ירצח, זה בטוח. אז זה לא נקרא עבירות שבידו, כי אין בידו לרצוח. אבל אולי הוא יגזול. הוא עלול לגזול. אז זה עבירה שבידו, אף על פי שלא גזל. כלומר שאדם ירא מן העבירות שעדיין יש בידו לעשות. זה הכוונה. וזהו, אמרי אין שלמטה ירקה, היינו, על ידי האמירות והדיבור של איש הישראלי, למטה ירקה, למקומות שצריך לעשות תשובה, יאיר לו הדיבור, שיוכל לעשות תשובה. וזה ירקה שקול. כן, מה היה כתוב שם? מקום שבו יש ירקות, כך ירקות, ירקה שקול. אז זה לא, שקול זה לא מישון לקחת, אלא מבחינת תשובת המשקל.
שקול.
שקול זה כנגד זה. שהדיבור יאיר לו, שיוכל לעשות תשובת המשקל ממש. וזה תשובת המשקל, שאדם עושה כנגד משהו נהנה מן החטא. למשל, אדם אכל איסור, אז הוא מתענה. כי אותה הנאה שהייתה לו באכילה, עכשיו הוא מפצה על ידי התענית, למשל, כן? כתשובת המשקל. או אדם, אני יודע, זלזל באנשים, אז הוא צריך לכבד אותם במיוחד, וכו'. אדם, זה כתשובת המשקל, לעומת כל דבר. כן. בבקשה. למה הדרוש הזה? אני לא יודע באמת. כלומר, רב נחמן היה יכול לחסוך מאיתנו את הצורך הזה. אבל מה שהוא רוצה לומר זה שהרעיונות שהוא מעביר, הם נמצאים באופן מובלע וגנוז בכל מיני מאמרים של חז"ל, גם כשזאת לא הייתה כוונה. כלומר, כי יש כמין השגחה שמסדרת שהדיבורים האלה נמצאים בכל מיני מקומות. אני מבין. כן, גם הקדמה של עניה, גם בהקדמה של רבי נתן, תלמידו של רב נחמן, בהקדמה שלו לליקוטי הלכות. אז הוא כותב שמה שרבינו דרש את הדרשות של רבא בר חנה במסכת בבא בתרא, הוא לא התכוון לומר שזה הפשט של האגדות האלה. הוא כותב מפורש. בסדר? עכשיו, חוץ מזה, שזה אחלה יפה. חוץ מזה, שיכול להיות, אבל זה אני כבר לא מספיק בקי, יכול להיות שיש פה כוונות עמוקות בחיבור הזה בין האגדות שהוא מביא לבין הפרשנות הסמויה שהוא מביא שם. על זה לא זכיתי להעמיק עד כדי כך. כן. בבקשה.
תשובת המשקל, מסתנה שהאדם עושה עם עצמו, שזה שהוא מקבל?
זה שאדם, נגיד, שוקל מול העבירה. זה נקרא מול העבירה. למשל, אדם גנב. אז לא מספיק שהוא מחזיר את העבדה. הוא צריך לתת גם אחר כך צדקה יתרה. כן? זה נקרא תשובת המשקל.
זאת אומרת, הוא צריך לבוא לעצמו תשובת המשקל, או שזה משהו מקבל או משהו...
לא, לא, לא. הוא צריך לבוא מעצמו. הוא צריך לעשות את זה. כן, מדי. אז זאת אומרת, אבל אם ככה, אנחנו הבנו בינתיים שעל מנת להגיע ממדרגה פחותה למדרגה עליונה, צריך שיהיו דיבורים של תורה, והדיבורים של תורה מאירים את החלקים של נפשו שצריכים תיקון, אז הוא יודע איפה לעשות תשובה. וזה מה שאמר, מה שענה משה כאשר, ואז הוא יכול לזכות לתבונות התורה, וזה מה שענה משה ליוחני וממרה, שאמרו לו, תבן, כלומר תבונות, אתה מביא לאפריים, כלומר לאנשים של מדרגת האפר, אמר להם, אמרה אינשה, על ידי הדיבורים שבני האדם יאמר, אז למטה ירקה, כלומר במקום שבו צריך לעשות תשובה, כי תשובה, כי ירקה זה משון תשובה, כי אוריקן בפרשת שופטים ששם כתוב מהאיש הירא ורך הלבב שירא מעבירות שבידו, ירקה שכול תוכל לעשות תשובת המשקל. בסדר?
מה בין הדיבורים אבל למעשה שהופך את המטה לנחש?
מה הקשר בין זה שהופך את המטה לנחש? אין שום קשר.
אז מה הדיבורים
למעשה? מה? דיבורי תורה. שאדם אומר דיבורי תורה, לא רק לומד את מה שאתה
אומר. אם שאדם אומר דיבורי תורה, אם משה רבנו אמר את זה, אז איזה דברים מדובר שהוא אמר או שאמרו עם ישראל שאומרים אותם
באותו זמן? לא, זה לא קשור לסיפור, זה בדיוק מה שרציתי לומר.
כלומר שאין גם שום קשר...
אין שום קשר בין אותה פרשה שמובד מסכת מנחות לבין מה שרב נחמן מסביר על זה. בסדר? אלא אם כן תצליח למצוא איזה קשר עמוק, אבל אני... תראה, אפשר לומר. הרי כתוב, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. אז למה הוא ירד מצרימה? מה אומרת הקדש של פסח? אנוס על פי הדיבור, נכון? מסבירים המקובלים. מה זאת אומרת שיעקב ירד אנוס על פי הדיבור? שהדיבור... היה כלוא במצרים, והיה צריך לשחרר את הדיבור במצרים. מהו הדיבור שהיה כלוא במצרים? אני אשאל אותך שאלה פשוטה. לפי היהדות, העולם מאיפה הוא בא? מהקדוש ברוך הוא? לא בדיוק. זה לא מאלוהים בא. אין... מה? מאין, נכון? זה קוראים לזה הפעולה הזאת? לברוא. נכון? איך הקדוש ברוך הוא בורא? במאמרו, כלומר בדיבור. שאלה, כשהקדוש ברוך הוא בורא במאמרו, הוא בורא בגלל שהוא מוכרח לברוא, או שמה הוא חופשי לברוא, הוא חופשי, נכון? כלומר, הדיבור הוא נושא בקרבו חירות גדולה, כן? חירות מוחלטת. ריבון שלם יכול לברוא, יכול שלא לברוא. אם כן, המאמר, הדיבור שבורא את העולם, הוא מלא בחירות. ומה הקדוש ברוך הוא ברא עם העולם, עם הדיבור החירותי הזה? מה הוא ברא? עולם שהוא כל כולו חוקים. כל כולו עבדות. יש פה איזו סתירה בלתי נסבלת בין החירות של המעשה של הבריאה לבין החוקיות, חוקיות הברזל המשעבדת של עולם הטבע. תהיתי? תודה. מה ההצלחה הגדולה ביותר של העולם הטבעי? מה הדבר המוצלח ביותר שיש בעולם הטבעי? מה הדבר המוצלח ביותר בעולם הטבעי? אה? לא שומע. בעולם, בעולם. מה הדבר הנעלה? הג'ירפות? עם ישראל זה לא בעולם הטבעי כל כך. האדם. מה היצירה המופלאה ביותר של האדם? החברה. ומה היא החברה המוצלחת ביותר, המשוכללת ביותר בעולם? אני אגיד לך, מצרים. כלומר, מצרים זה הפסגה של כל התהליך של הדיבור. ומצרים הייתה בית עבדים. כלומר, כל התרבות המצרית זה שיעבוד אחד גדול. לא רק בגלל שיש עבדים, אלא כל המערך התפיסתי הוא מערך של חוקיות. כולם עבדים במצרים. העבדים הם עבדים, האדונים הם עבדים. לפרעו. פרעו הוא עבד לאלים, והאלים עבדים לטבע. והכל עבדים לטבע. גם המחשבים, הם מכירים את כוחות הטבע. כלומר, הם נותנים יחס דתי לכוחות הטבעיים. קוראים לזה אלוהי מצרים. כל כולו בית עבדים. אתה מבין את הקטסטרופה שהקדוש ברוך הוא עומד מולה? ריבונו שלו אומר, אני עם החירות הזאת יצרתי את העבדות היותר נוראה. אז איפה הדיבור נמצא עכשיו? הוא בשבי. צריך לשחרר אותו. צריך שהפה ייפתח, שהפה סך. אז לכן ירד יעקב אבינו למצרים, אנוס על פי הדיבור. צריך לשחרר את הדיבור, את הפה של הדיבור. ולכן בא משה, בשם הדיבור, כה אמר השם, כדי לגבור על הכישוף המצרי, שכל כולו מתנגד לדיבור. מובן? זה הקשר העמוק של הדברים הנאמרים כאן עם אותה פרשה. אתה איתי? בסדר? אוקיי. אבל זה, לא רציתי להרחיב, אבל אתה לחצת. מה אני אעשה? טוב. בסדר, טוב שאתה לחצת. אך, לדיבור שיעיר לו. אי אפשר לזכות. אתה רוצה שהדיבור יעיר לך מה זה? טריקים? זה מגיה? אתה אומר מילים, נא, נא, וזהו, זה עובד. אך לדיבור שיעיר לו אי אפשר לזכות, כי אם על ידי כבוד. מה זה הכבוד? היינו, שיראה, שיהיה כבוד השם יתברך בשלמות. שיהיה כבודו לעין נגד כבוד השם יתברך. יראה הכוונה שידאג לזה. כן, זה פשוט בעברית של אותם הימים, שהוא יראה לעשות כן, הכוונה שידאג לכך. הוא צריך לדאוג לזה שהכבוד שלו יהיה בטל לעומת כבוד השם. זה תרגום מהיידיש, כן, אני לא יודע בלי כך אומרים יידיש, אבל זה כנראה...
גם
באנגלית, כן. יש בהלל, לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך אתן כבוד. על חזיך, על עמיתך, למה יאמרו הגויים, עיני אלוהים? כלומר, בסופו של דבר, המוטיבציה הפנימית של בקשת הגאולה אצלנו, זה לא בשבילנו. כמו שאמר יעקב אבינו, לשועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישועה? השם. לשועתך קיוויתי השם. אז מה שאומר כאן? אך לדיבור שיעיר לו אי אפשר לזכות כי אם על ידי הכבוד. למה? כי הרי הוא רוצה שהדיבור שלו יהיה דבר השם. סתם דיבור של אדם, זה הדיבור של האדם, זה לא הדיבור של השם. מתי הדיבור שלך הוא דבר השם? אם מה שאכפת לך ממנו, זה כבוד השם. לכן, אי אפשר לזכות כי אם על ידי כבוד, היינו שיראה, כמו שידאג לכך, שיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, שיהיה כבודו, כבוד עצמו, הכוונה של אותו אדם, לעין, כלום. נגד הכוונה מול כבוד השם יתברך. היינו על ידי ענווה וקטנות. כמו שאדם עושה את עצמו קטן, רואה את עצמו קטן. כי עיקר בחינת הדיבור הוא מכבוד. כלומר, הדיבור זה ביטוי של הכבוד. מה זה כבוד? הנשמה של האדם, נכון? עורה כבודי. עורה הנבל וכינור, העירה שחר. מה זה עורה כבודי? שיש התעוררות של הנשמה של דוד המלך שמעוררת אותו בחצות לילה, ולכן הוא מאיר את השחר. לא השחר מאיר אותו, הוא מאיר את השחר. כי עיקר בחינת הדיבור הוא מכבוד, כמו שכתוב, מי הוא זה מלך הכבוד? היינו מלכות פה. טוב, זה ביטוי לקוח מהזוהר, שהבחינה בספירות הנקראת מלכות, היא גם מכוונת כנגד הפה, ולכן מי הוא זה מלך פה הכבוד. כן, מה אתה אומר?
כשאתה מאמן בכל דבר התורה, בכל דרך של בית הכבוד,
כלומר, כשאדם מוציא דברי תורה בפי... אז יש... לא, זה בסדר. גם אם הוא לא מתכוון לכבוד השם, הוא קיים מצוות לימוד תורה. אבל כדי שהדיבור שלו יהיה דיבור שיביא אותו להבנת עומק תבונת התורה, הוא צריך שכוונתו תהיה לכבוד השם. כי כשהתורה באה לתוך דיבורים פגומים, לפה פגום, לא די שדיבורי התורה מאירים לו. כלומר, זה לא רק שהוא לא מגיע לעומק, כי אם גם התורה עצמה נתגשם ונתחשך שם מפיו, יש לו תורה חשוכה. מה? מאירים לו הכוונה שהוא מבין את התבונה. מה אתה רוצה? המילה אור, מה פירושה אור? אור זה תפיסה, נכון? אז זה גורם לו הרחבת התפיסה. כמו שאתה אומר, עד עכשיו ראיתי את הדברים באור מסוים, שאני רואה אותם באור אחר. מה זה אור? תפיסה. בסדר? אז זאת אומרת, כי אם גם התורה עצמה, אז אם אין לו אותה מוטיבציה של כבוד השם, אז יש לו תורה מגושמת. מה זה תורה מגושמת? חשוכה. זה תורה שחורה כזאת. כן? קודרת. הכל שחור. כן. אז אומר, כי אם גם התורה עצמה נתגשם ונתחשך שם מפיו, כמו שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז הוא אומר, מה זה ימוש? לישון חושך. כמו בחינת וימש חושך. היינו שלא יתגשמו ויתחשכו מפיך. כלומר, אם אתה מוציא את זה מפה נכון, מפה שאיננו פגום, אז התורה לא תמוש, כלומר, היא לא תהיה חשוכה. היא תורה שתהיה מלאה באור. יש ביטוי כזה בספר הזוהר, שכדי להביא את הגאולה, צריך ללמוד ספר הזוהר. זאת אומרת, יש, מה זה זוהר? זה אור. אז יש תורה מהירה, שיש בה זוהר, יש תורה בלי זוהר, חשוכה. וזה מה שאבטליון אומר, חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם. כדי שלא תצטרכו לצאת אל הגלות. נכון? כך כתוב במסכת אבות. דברי אבטליון, נכון?
היזהרו.
היזהרו, כן, אתה דייקן אתה. כן, חכמים, היזהרו בדבריכם. שמה תחוב הוא חובת גלות. הנה, ציטטתי נכון עכשיו. בסדר, אבל זה הכוונה. אז זה היזהרו בדבריכם. אז אלה שיש להם תורה חשוכה יסבירו מה זה היזהרו, משון זהירות. תיזהר לא לעבור עבירה. באמת, זה ייזהרו. אז ממילא, אם ייזהרו דבריכם, זאת אומרת, שיהיה אור מתוך דברי תורה האלה, של עומק תבונות התורה, ממילא גם לא יצטרכו להיזהר. באופן טבעי יעשו את האמת. זה מה שצריך, נכון? אבל אם לא, תחובו חובת גלות. הרי הזוהר, הרי הוא זה שמוציא מן הגלות. בסדר? יש כאלה מסבירים, ייזהרו משון זהירות. באמת, זה קטנות. כן, מה אתה אומר? לא, פה פגום הכוונה שהוא לא הגיע למדרגה של קדושה עליונה. כלומר, שהוא לא הגיע לעומק התבונה של התורה. הוא לומד תורה, אבל לא לפי עומק התבונה שלה.
אבל אתה מגיע
התבונה
על ידי הפה.
על ידי הפה, אבל הפה זה על ידי שאדם מתחבר לדיבור. כדי שעל ידי הפה הזה הוא יגיע לתבונה עליונה, צריך שיהיה לו בחינת כבוד של מעלה. אם הוא לא מתכוון לכבוד השם, אז ממילא הפה פגום. ואז התורה שעוברת דרכו, במקום להאיר לו, היא בעצמה מתחשכת. כלומר, זה לא רק שהוא לא מקבל אור, הוא מחשיך אפילו את המקור של האור. הופך אותו למקור של חשיכה. כן, יש במסכת ברכות, שהיו מתפללים, תעמידנו בקרן אורה, ואל תעמידנו בקרן חשיכה. אז מה זה קרן? קרן זה פינה, נכון? אבל הרב ישראלי, הרב שאול ישראלי, זכרונו לברכה, מסביר ככה, קרן זה כמו קרן אור. תעמידנו בקרן אורה, בקרן שנותנת אור, ולא בקרן שנותנת חושך. כן? לפעמים אדם מוקרן מהחושך. תפיסה קטנונית. כן. מה? מה? כן, מה שמשל יש פסוק כזה. גם עבדך נזהר בהם ושומרם עקב רב. מה זה עבדך ניזהר? אני מקבל זוהר. כן? זה מרחיב את התפיסה שלו, זה מאיר לו. בשומרם, עקב רב. מה זה רב? גדלות, כן? יש רב, גדול בארמית, רבה. אז אם הוא שומרם עקב רב, מתוך גדלות התפיסה, מתוך שהוא לומד אמונה, ממילא הוא יהיה נזהר בהם. זאת אומרת, המצוות יאירו בקרבו. ככה מסביר הרב זצ"ל בדרשות מדבר שור. נכון? טוב. מה? מה יש? כן. אני מילי בדרשות לראש השנה דווקא. כן, מה אתה אומר?
למי שאין את כל התפיסה מירד, אז
הדברים
שהוא לא
ילמד בכלל? לא אמרנו שעדיף שלא ילמד בכלל. מי אמר שאין ערך לתורה חשוכה? יש גם ערך לחשוכה. Black is beautiful. מה זה? כבוד השם. לא כל אחד זוכה לזה. שהמוטיבציה של ההתנהגות שלו היא כדי שיתרבה כבוד שמיים. זה נקרא תורה לשמה. מה הבדל בין כבוד השם לכבוד שמיים? מה זה משנה עכשיו? זה לא...
כבוד הנשמה.
כבוד הנשמה, מה זה כבוד השם?
לא. כבוד השם זה הכוונה, הנשמה שלי, זה כבוד השם. כלומר, כשאני חי במדרגת הנשמה שלי, אז המוטיבציה של ההתנהגות שלי זה כבוד שמיים. לכן זה נקרא כבוד. כן, אז הוא אומר, זה נקרא שלא ימוש. כי על ידי שאין משגיחין שיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, היינו על ידי גדלות, על ידי זה אין יכולים לפתוח פה. בבחינת, סגרו, פימו, דיברו בגאות. כלומר, אם האדם לא דואג לכבוד שמיים, אז לאיזה כבוד הוא דואג? לכבוד עצמו. כלומר, אם אין כבוד שמיים, אוטומטית יש גאווה. סגרו, פימו, דיברו בגאות. כמעשה דלוי בר סיסה. כן, כמו שקרא ללוי בר סיסה. לוי בר סיסה, פשלה דירה קרא לו. מסכן, היה תנית חכם גדול, צדיק. שעלוהו לבימה וטפת רוחו עליו ולעניבון. כי על ידי הגאות הוא בחינת עבודת אלילים, ובעבודת אלילים כתיב פסילי אלוהים תשרפון באש, וכל העומד לשרוף כשרוף דם, וחיתות מכתת שיעורי, כמובן גמרא לעניין שופר של עבודה זרה, וכיוון שמכתת כתית שיעורי אין לו כלי הדיבור לדבר עמהם. כל זה קרה ללוי בר סיסה, מסכן. אך כשהוא, מה? לא מוכר הסיפור? מסופר בגמרא בירושלמי, שהיה איזה יישוב, ביקשו מרב יהודה הנשיא, תשלח לנו, אנחנו צריכים רב. אנחנו רוצים רב גדול. שיהיה הרב של הקהילה, אנחנו סומכים עליך שתשלח לנו מישהו מתאים. תלמיד חכם, אז הרבי אומר, אני שולח לכם בן אדם כמוני. לא סתם, שלח להם את לוי בר סיסה. הגיע לוי בר סיסה, כולם שמעו כבר על ההמלצה של רבי, בנו בשבילו בימה ענקית, ואמרו לו, תעלה ותדרוש. אז הוא עלה, ראה את כל הכבוד הזה, נסתם לו הפה. לא יכול היה לדבר, לא ידע כלום. שלחו לרבי, אתה שלחת לנו אדם ריק, לא ידע כלום. אז אמרו, תורידו את הבימה. ירד מהבימה, התחיל להגיד דברי תורה. כלומר, משהו פה נסתם. אז מה נסתם? הייתה גאווה. הוא הרגיש את הגאווה. הגאווה... של אדם זה עבודה זרה בעצם. מה זה עבודה? כי הרי מה זה הגאווה? שאדם מחשיב את עצמו במקום הקדוש ברוך הוא. כיוון שמחשיב את עצמו במקום הקדוש ברוך הוא, אז הוא עבודה זרה. עבודה זרה צריך לשרוף. דבר שהוא שרוף, שצריך לשרוף כאילו כבר נשרף. כי הרי יש הלכה. שופר של עבודה זרה לא תוקעים בו בראש השנה. למה? כי זה כאילו שהוא קטן, הרי שופר קטן מדי, שאין לו אורך מספיק של שלושה טפחים, שופר כזה פסול. השופר של עבודה זרה, כיוון שצריך לשרוף אותו, אז כאילו הוא כבר שרוף, אז זה אפילו גודל, אפילו גודל של מיקרון אין לו. זה נקרא כיתות מכתת שיעורי. זאת אומרת, כוח הדיבור של לוי בטל ברגע שעשה את עצמו עבודה זרה. זאת אומרת שהייתה לו קצת גאווה, זה הכוונה. לא שאנחנו במדרגה שחלילה של לוי בר סיסה, מי אנחנו כדי לשפוט אותו, אבל הגמרא מספרת שקרה פה איזה משהו. כן, מה אתה אומר?
כבודו של חברו,
כן.
כבודו של שם שמיים, או שזה לא כבודו של עצמו?
כבודו של חברו, השאלה מצד מה? כבודו של חברו, זה יכול להיות בגלל שאני רואה בחברי מישהו שהוא כמוני. אז זה אהבת עצמי. ויש כבודו של חברי דווקא בגלל שהוא חברי ולא אני. מצד שהוא אחר ממני, אז אני רואה את הניצוץ האלוהי שבו. יש שני צדדים באהבת הרע. משורש אמיתי,
לא משורש...
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. כן. הרי אתה מכבד את הנשמה של השני, שהיא חלק אלוהי ממה. מה אתה אומר? כן, כן, ודאי. השאלה היא למה אדם אוהב את עצמו? האם הוא אוהב את עצמו בגלל שזה עצמו, או בגלל שזה גילוי השם? השאלה. טוב. אז אני חוזר פה לדברים האלה. כן. כמעשה דלוי בר סיסא, שאלו הוא לבימה, וטפת רוחו עליו, כלומר שגאיו, רוחו גדלה, ולא עד ניוון, ואז הוא לא יכול היה לדבר. כך מובא בירושלמי יבמות, פרק י' ב', כי על ידי הגאות, הוא בחינת עבודת אלילים, ובעבודת אלילים כתיב, פסילי אלוהם תשרפון באש, וכל העומד לשרוף כשרוף דמה, וחטוטה מכתת שיעורי, כלומר כאילו אין פה שיעור, כמובא בגמרא לעניין שופר של עבודה זרה, וכיוון שמכתת קטית שיעורי, כאילו שהוא כבר קטוט, אין לו כלי הדיבור לדבר עמהם. אך כשהוא נזהר ושומר עוד השם שיהיה בשלימות, שהוא נבזה בעיניו נמאס, על ידי זה יוכל לדבר דיבורים המאירים בבחינה, והארץ העירה מכבודו, והם מאירים לו לתשובה, ויכול לבוא לתבונות התורה לעומקה. כנ"ל. טוב, זה התחלה של הלימוד. שלום.